מבואר בחז"ל שאחת הסיבות שלהקדים את גאולתם של ישראל במצרים היה תלוי דווקא במשה רבנו, כי בזכות הדרגה העצומה שלו היה אפשר להיעשות על ידו ניסים גלויים. אז נראה בלי נדר קצת דברים בעניינו של משה רבנו. התואר שאותו התורה כותבת בסוף ימיו, ביומו האחרון של משה רבנו עליו, זה מה שכתוב בפרשת וזאת הברכה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. איש האלוקים. כמובן, לא להבין את זה לא נכון. האלוקים זה רק השם יתברך. אבל הכוונה שהוא היה מחובר חזק אל האלוקים. אז נסביר בלי נדר קצת מהדברים האלו. כמו שמשתדלים בלי נדר בשיעורים האלו קצת להסביר את הדברים על פי תורת הקבלה. כמה אנשים כתוב עליהם בתנ"ך את הכינוי איש האלוקים. אז יש ספר שנקרא סדר עולם רבה. זה מתקופת התנאים, חיבר את זה רבי יוסי בן חלפתא, שהיה מחשובי התנאים, מתלמידיו של רבי עקיבא. ושם כתוב בפרק כף, 10 אנשים נקראו איש האלוקים ואילו הם. משה רבנו ואלקנה, האבא של שמואל הנביא, ושמואל הנביא ודוד המלך, ושמעיה הנביא שהיה בימי רחבעם, ועידו הנביא שגם היה באותה תקופה, ואליהו הנביא ואלישע הנביא, ומיכה, הכוונה למיכה בן אימלה, שהיה בזמן יהושפט המלך, ואמוץ שהיה אביו של ישעיהו הנביא, האח של המציאה המלך. אז אלו הם 10. משה אלקנה, שמואל דוד, שמעיה עידו, אליהו אלישע, מיכאיו ואמוץ. אבל יש עוד אחד שכתוב בספר ירמיהו פרק למדי, פסוק ד', חנן בן יגדליהו איש האלוקים. למה הוא לא מוזכר ברשימה שם שבספר סדר עולם? פשוט מאוד. כי בסדר עולם שם קודם כתוב את הרשימה של 48 נביאים המוזכרים בגמרא במסכת מגילה בדף י' עמוד א', והסדר עולם שם מפרט אותם, את כולם. ואחרי זה אומר הסדר עולם, ו10 מתוכם יקראו איש האלוקים. אבל חנן בן גדליהו, הוא לא נמצא ברשימה הזאת, כיוון שאין לנו בתנ"ך נבואה שכתוב עליה את שמו. מוזכר שם, אגב, אורך של עניין אחר מסוים. יש עוד מקום שמצאנו בתנ"ך פעמיים את הכינוי איש האלוקים, זה בספר שופטים, בעניין של שמשון, שכאשר בא המלאך להגיד לאמו, ואחרי זה גם לאביו, על ההוראות שצריך יהיה לנהוג עם שמשון, כי הוא נולד נזיר אלוקים, אז כתוב שבהתחלה הם חשבו שהוא איש האלוקים, דהיינו נביא, אבל אחרי זה נודע להם שהוא מלאך. אז שם זה כתוב בעצם כאילו בתוך טעות שלהם, אבל סוף סוף זה כתוב שם בתנ"ך, אז יש לזה משמעות גם כן. אז יוצא ש-12 כולו בכינוי הזה, 10 של הרשימה של סדר עולם, וחנן בן גדליהו, והמלאך שבא להוריו של שמשון. כמה פעמים זה כתוב? 72 פעמים כתוב הביטוי איש האלוקים בתנ"ך. 6 על משה רבנו. 1 ב5 חומשי תורה, זה בתחילת פרשת וזאת הברכה, כמו שקראנו קודם. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים בני ישראל לפני מותו. עוד אחד בספר יהושע פרק י' פסוק ו'. ועוד 4 בכתובים, יש תורה, נביאים, כתובים. זאת הברכה זה בתורה, ספר יהושע זה בנביאים. ועוד 4 פעמים בכתובים. 1 בתהילים. בטח כולם זוכרים, בפרק צדיק, קוראים את זה בתפילת שחרית של שבת, תפילה למשה איש האלוקים, השם אתה היית לנו מעון בדור ודור. זה בתהילים פרק צדיק פסוק א', יש עוד בעזרה פרק ג' פסוק ב', ויש בדברי הימים א', פרק כ"ג פסוק י"ד, ובדברי הימים ב', פרק ל' פסוק ט"ז. גם הראשון וגם האחרון מתוך ה-72 זה כתוב על משה רבנו. הראשון פרשת וזאת הברכה, והאחרון בדברי הימים ב' פרק ל' פסוק ט"ז זה האחרון לכל ה-72. כמו בנו 72 פעמים כתוב איש האלוקים בתנ"ך. 6 מהם במשה רבנו. 7 מהם באליהו הנביא. 17 מהם בעידו הנביא. שבא ונתנבא כנגד ירובעם, כשחטא להקים מזבח לעבודה זרה. ו-27 באלישע. אז 27 ועוד 17 ועוד 6 ועוד 7. אז כל הארבע אלו שאמרנו, משה רבנו ואליהו הנביא ועידו הנביא ואלישע הנביא, זה 57 פעמים. ועוד ג' פעמים כתוב על דוד המלך, 2 בספר נחמיה ו-1 בדברי הימים, וג' באמוץ בדברי הימים בפרק כ"ה, אמוץ הנביא, כשדיבר עם אמציה, אחיו המלך, לא מוזכר שם בפירוש, זה היה אמוץ, כתוב אישי אלוקים, כתוב בסדר עולם שזה היה אמוץ. ו-2 בשמואל, בספר שמואל א' פרק ט', ו-2 בשמעיה הנביא שהיה בימי רחבעם, זה כתוב בסיפור שהוא עצר אותם מללכת להילחם בישראל בשעת הפירוד, זה כתוב בסיפור גם בספר מלכים ב' וגם בספר דברי הימים ב', אז זה עוד 2. ו-1 באלקנה אביו של שמואל, בספר שמואל א' פרק ב' פסוק כ"ז, ו-1 במיכאיו מנמלה, זה בספר מלכים א' פרק כ'. לא כתוב שם בפירוש שזה מיכה, כתוב שאלוקים, חזר לבואים שהכוונה אליו. אז זה, ועוד אחד בחנן בן גדליהו, והשתיים אצל הורי שמשון על המלאך. אז זה ה-72. 6 במשה רבנו, 7 באליהו, 17 בעידו, 27 באליהו, 27 באלישע, ג' בדוד וג' באמוץ, 2 בשמואל ו-2 בשמעיה, 1 באלקנה ו-1 במיכה, ו-1 בחנן מגדליהו ו-2 במלאך שראו הורי שמשון. יש אומרים שזה מכוון כנגד 72 שמות שיוצאים מפסוקי ויישא ויבוא וית שדיברנו עליהם כמה פעמים. כי באמת אומר, מבואר בתיקוני זוהר, תיקון כ"א, וביאור הגר"א שם בדף נ"ז עמוד א', שבכל דור ודור יש 72 צדיקים שמכוונים כנגד 70 זקנים ומשה ואהרון שהיו בדור המדבר. מה שאנחנו יודעים בהגמרא בסוכה במאה עמוד ב' וסנדרין צדיק זין ב', שיש למדוו צדיקים בכל דור שמקבלים פני שכינה בכל יום. מסביר הגר"א, זה כמעט מפורש בתיקוני זוהר, שבעצם זה 72, רק זה נחלק, כתוב, יש פסוק בספר הושע, חלק ליבם עתה יאשמו, שעל ידי העבירות שהוא צריכו לצאת הגלות, נחלקו ה-72, למדוו בארץ ישראל, למדוו בחוץ לארץ, זה חלק ליבם, ליבם במותר ה-72. הליבם נחלק ונהיה למדוו בארץ ישראל, למדוו בחוץ לארץ. אז הבחינה הזאת של איש האלוקים מחווה, יש נזכר 72 פעמים איש האלוקים, יש בכל דור ודור 72 צדיקים, וזה מכוון כנגד 72 שהם 70 זקנים שהכתובים בפרשת מהעלותך, שפעל 70 איש מזקני ישראל, והצלתי עליהם מן הרוח אשר עליך, ומשה רבנו ואהרון הכהן, והם מכוונים הכל כנגד 72 שמות, 72 אורות עליונים גבוהים מאוד מאוד. ומה היה הכוח המרכזי של משה רבנו? קשה מאוד להגיד על זה, כי יש כל כך הרבה כוחות, אבל נראה בלי נדר דברים אחדים, מתחילתו ומסופו. השבח הראשון שהתורה כותבת עליו, וילך איש בפרק ב' פסוק א', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו. מה זה ותראה אותו כי טוב הוא? אומרים חז"ל, הבית התמלא אור כשהוא נולד. מאיפה בא האור הזה? מבואר בהגר"א, שבעצם הנשמה של כל יהודי זה אור גדול שהיה צריך להאיר כל בית שיהודי נולד בו. אבל יש זוהמה שבאה מחטא עץ הדעת, שהיא מחה את האור הזה, מכסה אותו. והנשמה הזאת הייתה נקייה מאוד מכל זוהמה של חטא עץ הדעת. לכן הוא היה מאיר. ומהשבחים הפרטיים, מה שבא בבחירה, זה שהוא נולד כך, הוא נולד כך, זה לא בחירה. אבל בבחירה, מה שכתוב עליו בתורה. והיא בהם, כל סדר השתלשלות הדברים עד שהוא גדל בבית פרעה. ואז, והיא בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם, ויר איש מצרי, ומכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, ויר כי אין איש, ויר את המצרי, ויתמנהו בחול. מה קרה? הוא לא הלך, הוא לא הלך לתפלוקים ומעדנים בבית המלוכה, מה שרצו לתת לו. לא. הוא הלך לראות מסבלותם, אולי יש מישהו סובל שאני יכול לעזור לו. ואז הוא ראה גוי מכה את אחד הפועלים היהודים על חינם. הוא חילץ אותו מידיו. ההתמסרות הזאת, להטיב לזולת, למנוע סבל מהזולת, זה היה מהדברים הראשונים שדרכם הוא הגיע לכל הדרגות הגבוהות. וחזל אומרים לא רק לבן אדם, אפילו לכבשים. הוא היה רועה צאן בהמשך הזמן, בתקופה מסוימת. כמו שכתוב בהמשך פרשת שמות, ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. ומחזל כשהוא היה רואה את הצאן, היה עושה את זה בהרבה מחשבה, איך שיהיה טוב לכל הכבשים. קודם, כשהיה מגיעים למראה, יש הרבה סוגים של עשב, קשה, רך, אז שולח רק את הכבשים הרכים, שהם יקחו את העשב הרך. אחרי זה כשהם גמרו לאכול, אז שולח כבשים יותר חזקים מהם, יותר מבוגרים, שיכולים כבר לאכול את היותר קשה גם כן. אבל אם כתחיל לשולח את היותר מבוגרים, לא היה נשאר לקטנים. בכלל זה הדרך היה הכל בחוכמה רבה, איך להטיב עם כל יצור נברא. זה ההתחלה של משה רבנו. יש ההתחלה שלא באה בבחירה, זה שהוא נולד. אור גדול לוי, והתמלא כל הבית כולו אורה, והבחירה שלו שהוא בחר להטיב לזולת יותר מאשר הטוב האישי שלו. הוא הגיע מזה לבריחה, הוא צריך לברוח למדיין. אמר רמב"ן שזה היה תקופה ארוכה מאוד שהוא צריך לברוח. ובסיום התורה, איך התורה משבחת את משה רבנו? אולי לפני שאנחנו אומרים את זה רק סיפור מעניין. יש דבר שנקרא גילוי אליהו, היו צדיקים שזכו שאליהו הנביא היה מתגלה אליהם, כך כתוב בגמרא במסכת עירובין, ועוד מקומות שהיה גם מהצדיקים שאליהו היה רגיל לבוא אליהם, ללמד אותם, יש מזה ספר תנת ואליהו, מאשר רב ענן, בגמרא בכתובות דף כופה, ושהוא למד אצל אליהו הנביא. אז יש מסורת שאם אחד ער רצוף אלף לילות, ושוקד כל הלילה בתורה בהתמדה רבה, אז זה יכול לזכות להביא אותו לידי גילוי אליהו. סיפר לי רבי יהודה ליבוביץ זצ"ל, נפטר לפני שנים אחדות בבני ברק, הצדיק גדול, שכתב לו מכתב חבר שלו שקראו לו רבי יוסף פיינשטוק זצ"ל, שהוא עושה את הסגולה הזאת, הוא כבר אוחז, כמדומני הוא אמר לי, בין 700 ל-800 לילות, הוא מבקש לו שיתפלל עליו שיצליח להשלים עד 1,000. אז היה תלמיד אחד שבהכוונת רבו עשה את זה. בלילה האלף היה לילה סוער מאוד, רוחות, גשמים, ברקים, בימים, שיטפונות, והוא הסתגר בבית מדרש, ולומד ביגיעה רבה בחשק רב, מחכה לראות, לזכות לגילוי אליהו. באמצע הוא שומע קולות דפיקות על הדלת, חזקות מאוד, מסתכל מאיזה חור שם, רואה איזה קבצן אני. אז מצד אחד אומר, ודאי לפתוח לו, מה זה שישאר ככה בגשם, ברוחות, איך אפשר? מצד שני אומר, מה, הוא עכשיו צריך לפטפט איתי, לדבר איתי, והלך הכל, צריך 1,000 לילות ללמוד רצוף. ממש בשקידה נוראה, 1,000 לילות, מצד אחד הוא מסכן, אבל גם הוא, מה, 999 לילות, הדיר שינה מעיניו, ולא תמיד יסתדר לו לישון ביום אחר כך בכלל, וככה, את כל זה להפסיד בשביל, שישאר בחוץ. ממשיך ללמוד, אליהו הנביא לא בא. והיה, הגיע הבוקר, אחרי הבוקר הלך לבית של הרב שלו, שואל אותו, אתה אמרת לי 1,000 לילות, אומר לו הרב, ודאי, ודאי, אומר לו, אז למה זה לא בא? אומר, הוא כן בא, אומר, מה בא? חיכיתי, לא בא, אומר לו, היה איזה מישהו שדפק לפנות בוקר על הדלת חזק, נפתוח, אומר, כן, היה איזה קבצן אחד שרצה להיכנס, אומר, זה היה אליהו הנביא, התחיל לבכות התלמיד, אוי ואי, כל כך הוא עשה לפגוש אותו ופספס את הכל ברגע אחד, אמר לו הרבו, אני מבין שאתה מצטער וזה נכון, אבל כן למדת ממנו משהו. למדת ממנו שלא בלהתאחזר על הזולת, תזכה, זה מה שיביא את הגילוי אליהו. זה אליהו הנביא לימד אותך. למה צריך לדעת, רוצים השגות גבוהות, וזה טוב שרוצים, ואשרי מי שגם זוכה לזה, אבל תמיד תמיד להשתדל להטיב עם הזולת כמה שיותר, למנוע צער מהזולת כמה שיותר. ולהיות בעל מחשבה, רעיונות, איך לסדר את הדברים שיהיה באמת כך. זה קשור למה שאמרנו שמשה רבנו זכה הרבה מהדרגות שזכה על ידי הרחמנות שהיה לו על עם ישראל. זה השבח הראשון שכתוב על הבחירה שלו, ועל ידי הרחמנות שהיה לו על הצאן. נראה מה משה רבנו, לאן הגיע בסוף הדרך. הפסוק האחרון בחמישה חומשי תורה, נקרא קצת מלפני כן. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישבו אליו בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ ישראל לפרעה, ולכל עבדיו ולכל ארצו. ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. וזה מסתם את התורה. ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. המופתים. הנוראים שהוא עשה, אבל יתרה מזו, מה זה קורא? הוא לכל המורה הגדול אשר עשה. מה זה המורה הגדול? מתרגם אונקלוס, חזוון הרבה, דהיינו מורה לא מלשון פחד, מלשון ראייה, שהוא הראה להם את גילוי השכינה. אותו דבר בפרשת ואתחנן על הפסוק, בפרק ד' פסוק למדי, אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. אומר רש"י, מה זה הוראת לדעת? לא מלשון הוראה, מלשון ראייה, כי מתרגם אונקלוס. התחזית, מלשון חזוונה. כמו שבפסוק האחרון שכתוב המורה הגדול, הוא מתרגם חזוונה רבה, חזוונה מלשון ראייה. זה אתה הוראת לדעת, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. וגם לפני כן, בפסוק שכתוב, בפסוק למדלד, בפרשת ותחנן פרק ד' פסוק למדלד. או הניסה אלוהים לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך. מה זו במוראים גדולים? אומר רש"י ובחזוונין רבין. לא, אומר התרגום במוראים חזוונן. מלשון ראייה. וגם בפרשת כי תבוא, יש שם כשמביאים ביקורים. אז משבחים את השם יתברך, יש מקרא ביקורים, פסוקים שאומרים אותם, לשבח את השם יתברך, הם מדברים בין השאר על נסיעת מצרים מהפסוקים אלו. אז כתוב שם בתחילת פרשת כי תבוא, וענית ואמרת לפני, כתוב פרשת כי תבוא פרק ו, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה, והיה גורשם מתמעט וישם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו מצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויאר את עוניינו, ותמלנו את לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות מופתים. ובמורה גדול, אומר אונקלוס, חזוון הרבה, בלשון ראייה. ולכן אומרים בהגדה של פסח, ובמורה גדול, זה גילו שכינה. בהגדה של פסח, אומרים כמה פסוקים שקשורים לציאת מצרים ואת הפרושים שלהם. אז אחד הפסוקים שמובעים, זה פה, בפרשת כי תבוא, שכתוב פה. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים. אומרים בהגדה של פסח ובמורה גדול זה גילוי שכינה. כי אונקלוס מתרגם חזוון הרבה. ארבעה פסוקים ראינו פה. אחד בפרשת ואתחנן פרק ד' פסוק למדד על יציאת מצרים שכתוב ובמוראים גדולים. אחרי זה אתה הוראת לדעת כי אדוני אלוהים אין עוד מלבדו. אחרי זה ויוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ואותות מופתים. והפסוק האחרון בתורה, לכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. השבח האחרון התורה משבחת על שהוא הראה להם הגילוי שכינה. זה הדבר הגדול ביותר. היה יהודי רב מנדל גפנר זצ"ל. היה יהודי בעל מצוות רבות. הוא היה נוהג בהגדה של פסח שאומרים את המילים האלו ומורה גדול זה גילוי שכינה. היו עושים כולם יחד, כל המשפחה קבלת ולכות שמיים, הוא היה אומר, ואחריו כולם אומרים. לעורר את בחינת הגילוי שכינה. ואומר הגר"א מווילנה בביאור הגר"א על ספר דצנות הפרק ה' דף למדה לטור א', שבכל דור ודור חוזר על עצמו העניינים שהיו בזמן משה רבנו. כי בכל יהודי ויהודי יש בחינה ניצוץ של משה רבנו עליו השלום. אז כל אחד יכול להגיע לדרגה במידה מסוימת של גילוי שכינה. מבחינת אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא אלוהים אין עוד מלבדו. וכל אחד גם בידו להשפיע בזה גם על אחרים. כל אחד לפי איך שמתאים לו, איך שהיה מצורה. כמה הם מוכנים לשמוע, כמה מסכימים לשמוע. אבל לדעת שיש לנו תפקיד לכל יהודי בעולם. גילוי שכינה, אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. להרגיש את זה תמיד. אז זה מבחינתו של משה רבנו עליו השלום. ומהשורשים של הבחינה הזאת זה, מסביר רב חיים ולא נצטם ספר נפש החיים, שמשה רבנו היה דבוק יומם ולילה במחשבה שהשם יתברך הוא המהווה את כל העולם כולו. איך זוכים בדורנו לגילוי שכינה? על ידי התורה הקדושה. אומר הגר"א, כל הנפלאות שכתובים בתורה בתקופת יציאת מצרים, זה חוזר בכל דור, איפה בתורה הקדושה? כתוב בגמרא בסרט חגיגה, הגמרא מביאה את הפסוק שכתוב פרשת בראשית, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אומרת הגמרא, זה לא האור שאנחנו משתמשים, האור שאנחנו משתמשים זה נברא יותר מאוחר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמש. אז איזה אור היה לפני שהיה שמש? היום כשהשמש מתכסה נהיה חושך. איזה אור היה? השמש נברא רק ביום רביעי. כתוב באחרי בריאת השמש והירח והכוכבים, והירב והי בוקר יום רביעי. אומרת הגמרא, האור שנברא ביום הראשון, זה אור הגנוז שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, זה אור שרואים בו מסוף העולם ועד סופו. אומר בספר דגל מחנה אפרים, של החיבר הזה, הנכד של הבעל שם טוב זצל, מביא שם הרבה דברים בשם סבו, שהאור הזה שהקדוש ברוך הוא גנז, איפה הוא גנז אותו? בתורה הוא גנז אותו. ועל ידי שאדם עוסק בתורה, הוא זוכה להתחבר לאור הזה. הוא מספר סיפורים על הרוח הקודש שהיה לסבו הבעל שם טוב זצל, הוא אומר, איפה זה היה לו הרוח הקודש הזאת? הנבואה בטלה, אין לנו את הנביאים האחרונים היו חגי יצחק מלאכי, כשיבוא משיח יום לפני הגאולה, יבוא אלינו שוב אליהו הנביא, יחזור הנבואה לישראל. אבל בינתיים, כשאין נבואה, אז מאיפה בא האור הקודש הזה מסביר? מהאור הגנוז שגנזו הקדוש ברוך הוא בתורה. האור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, זה האור שרואים בו מסוף העולם ועד סופו את הכל. והקדוש ברוך הוא ראה שהעולם עוד לא ראוי לאור כזה גדול. אז הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה בתורה. וכשאדם לומד את התורה הוא מתחבר לאור הזה. והאור הזה קשור לאור של ניסים למעלה מהטבע. אור של גילוי שכינה. אז אנחנו צריכים להתכוון להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. עכשיו שאנחנו בימים של הילולה של משה רבנו אב השלום, לקבל על עצמנו בלי נדר, כמה שיותר להתמסר ללימוד התורה, ללמוד וללמד. בכל לב ובכל נפש, וכשלומדים שהלימוד יהיה מתוך התקשרות נפשית אל השם ברך, מתוך התקשרות נפשית אל התורה הקדושה, וכל אחד, כמו שאמרנו, ישתדל להרגיש את עצמו בכל מקום שנמצא כמו שגריר של השם יתברך, את מי שהוא יכול לקרב להשם, את מי שיכול לחבר להשם, לעשות את זה בכל לב ובכל נפש. והעזרה לזולת, בין ברוחניות ובין בגשמיות, כמו שמצאנו אצל משה רבנו, אין מי שלומד תורה לכל עם ישראל עזרה רוחנית יותר ממנו, וכמה התמסר בכל מקום שאפשר לעזור. כמו שקראנו קודם, איך שהוא עזר לאחיו היהודי מהמצרי, להציל אותו, אגב זה היה בזה סיכון של החיים של עצמו, הוא נאלץ לכן לברוח מפרעה שרצה להרוג אותו. ואחרי זה כשהוא הגיע למדיין, גם שם, עזר את מיית הסובלים ועזר להם, כמו שכתוב. וישמע פרעה את הדבר הזה, שמשה רבנו רק את המצרי שניסה להרוג את היהודי, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדיין וישב על הבאר, ולכהן מדיין שבע בנות ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרעתים להשקות את צאן אביהן, ויבואו הרועים ויגרשום, ויעקב משה ויושיען וישק את צאנם. ותבונה אל רעיהן אביהן ויאמרו מדוע מיהרתן בו היום, ותאמר איש מצרי הצילנו מיד הרועים וגם, דלו דלה לנו וישק את הצאן. ואומר אמנותיו, והיו, למה זה עזבתן את האיש קירנו ויוכל לחם? ואומר משה לשבת את האיש ואתן ציפורה בתול משה, ותן לו בן ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. ואחרי זה בהמשך, נולד לו גם אליעזר, כמו שכתוב אחרי זה, בפרשת יתרו, ויקח את רוח ותן משה את ציפורה של משה אחר שילוחיה, ואת שני בני אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ואצל מחרב פרעה, ויבוא יתרו וכו'. מוזכר כבר בפרשת שמות, כתוב בפרק דת פסוק כף, ויקח משה את אשתו ואת בניו, והרכיבם על החמור, וישב ארצה מצרים. אז כבר היה לו אז שתי בנים, אבל השם של הבן השני, כתוב כמדומן רק פרשת יתרו. היה צעיר לימים הבן הראשון, כמו שכתוב שבאמת רק בדרך ציפורה מעלה אותו. הבן ימים אחדים. משה רבנו אצלו היה הבחינה של הגילוי שכינה הגדולה במחשבתו. כמו שמסביר בספר נפש החיים, בעריכות שמשה רבנו היה דבוק בהשם ברך כל הזמן במחשבה, שכל העולם כולו מלא את השם יתברך, אין מקום פנוי מהשם יתברך, ושבאמת הדבר היחידי שהוא יש לו מהות עצמית, שהוא דבר מצד עצמו, זה אך ורק השם יתברך. כי שאר כל העולם, הקדוש ברוך הוא מהווה את כל העולם כל רגע, אז על הרגע הבא עוד אין את העולם, וגם על הרגע הזה שהעולם קיים, זה הקדוש ברוך הוא מקיים אותו כל רגע ורגע. כשבחר יוצא חס ולהחריב את העולם, לא צריך להחריב אותו, רק להפסיק לברוא אותו. אז כיוון שכך, המציאות היחידה האמיתית שיש בעולם זה עצמותו התברך. ובמחשבה הזאת היה דבוק משה רבנו כל הזמן. וזה מהדברים שנתנו לו את הכוח לעשות את הניסים הנפלאות למעלה מדרך הטבע בשליחות השם. אז כשאנחנו נמצאים עכשיו בהילולה של משה רבנו אבו שלום, אנחנו צריכים לראות איך, כמה שיותר לחזק את עצמם בדבר הזה, שכל מה שיש בעולם זה רק עצמותו יתברך, וממילא כשאדם מרגיש כך, ההרגשה שלו כמה הוא מחויב לעבוד את מורו, נכפלת פי כמה וכמה. כבר הזכרנו שכמה שאדם יותר מודע לדרגה הגבוהה של החיוב שיש, אז זה מקבל, זה נותן לו כוח לפעול יותר, כי דבר השם של הציווי נותן כוח לפעול את הציווי. זה הסוד של נעשה ונשמע, שאין פחד, אולי זה יהיה משהו קשה, לא, אם השם פח מצווה, עצם הציווי נותן את הכוח. אז כל אחד ואחד דנו, עד כמה שיאמין באמת הברורה, עד כמה גדול החיוב של לימוד תורה בכל זמן, זה ייתן לו את הכוח באמת להתמסר לימוד תורה בכל לב וכל נפש. השם עזור נזכה כולנו כמה שתרד קרב לשם ברך, כמה שתרד חבר לתורה הקדושה, השם עזור נזכה כולנו בניין את המקדש בו אמן ואמן, ואמן שירצית גן ברע בבן ואמן.